هاي غوي، ما نسمع
بسلام جمور نعم، ערב טוב، מה שלומך؟
בסדר גמור، מעולה. פרק אנחנו בפרק 11 היום של לפיד، הפודקאסט של אתר קהילת ספורט.
אחרי שאני הייתי בהפסקה בפרק העשירי.
נכון، שמעת אותו؟
כן، מאוד מרתק. דברים עם זאבי זה אי אפשר לפספס.
ממש כן، היה לנו יש לנו איזה כלל לא כתוב שאנחנו מאוד מנסים לא לעבור את ה... שעה ורבע לאורך פרק, ופה אני פשוט דיברתי עם אריק ולא יכולתי להפסיק, אז הגענו לפרק ארוך יותר, ואנחנו מבטיחים היום לחזור לאורחים הסטנדרטיים. היום אנחנו לא מארחים, החלטנו לעשות פרק בלי אורח, כי מה שקרה זה שבשבועות האחרונים התחילו להתפרסם מסמכי הקריטריון בענפים השונים ללוס אנג'לס, ואנחנו החלטנו להקדיש פרק, אנחנו נגיש את הפרק הזה, יכול להיות שאנחנו נקליט בהמשך עוד פרק, נראה גם לפי הספק שלנו, למעשה לקריטריונים, אנחנו בחרנו את הענפים שלדעתנו הם הכי מעניינים, ובהכי מעניינים הכוונה, קודם כל כאלה שיש בהן רלוונטיות לישראלים, זה ככה תנאי בסיסי, ובנוסף כאלה שבאמת היה בהם איזה שינוי או משהו, שמבחינתנו שווה לתת אליו את ההתייחסות. אנחנו מבטיחים שיהיה פרק מאוד מאוד מעניין, זה פרק שאני חושב שברור שהוא יותר, הוא פחות אולי לקהל המאוד מאוד רחב, אוקיי? זה לא עכשיו פרק עם אריק זאבי שמגניב לשמוע גם סתם לאנשי ג'ודו ככה, שהם לא באמת מחוברים לספורט אולימפי, זה מיועד למי שבאמת מעניין אותו הקריטריונים ולעקוב אחרי כל התהליך, אבל מי שזה מעניין אותו זה יהיה מאוד מאוד מעניין, יש לנו פה הרבה פרטים מאוד מאוד מחדשים ומעניינים לתת.
אני חושב שזה גם מאגד פשוט את כל מי שחובב ענפים ספציפיים, לאו דווקא אלה שעוקבים על הדביקות אחרי כל קריטריון, אבל שנצלול לתוך הענפים, כל אחד יכול למצוא, הרבה יוכלו למצוא את הנישות שלהם.
נכון, אני מסכים, אז אנחנו ננסה היום לדבר בערך על 10 ענפים, נראה לפי כמה שהזמן יאפשר לנו. יאללה, מתחילים. טוב, אז הענף הראשון שנתחיל לדבר עליו, זה יהיה ענף התאמנות מכשירים. למה בחרנו להתייחס אליו? קודם כל, ההקשר הישראלי ברור, יש לנו את ארטיום, שהוא ספורטאי הכי, האולימפי הכי גדול של ישראל, וכמובן שיחד איתו יש לא מעט מתאמנים מעולים, שמאוד מאוד מעניין אותנו לדעת מה הסיכויים שלהם להיכנס, ומה בעצם המסלול. היו שם כמה שינויים שהם מאוד מאוד מעניינים, בעיקר לארטיום, אנחנו עוד מעט נגיע אליהם. אז מה שקורה מבחינת הקריטריון בהתאמנות מכשירים, סליחה, זה ככה. אז קודם כל, מבחינת הנבחרות, אין שינוי ביחס למה שאנחנו מכירים לפני פריז, כלומר, 3 נבחרות שיזכו במדליות באליפות העולם של 2026, יזכו בקווטה קבוצתית. קווטה קבוצתית זה בעצם אומר ש5 מתאמנים השתתפו במשחקים, ועוד 9 נבחרות הבאות בתור, כלומר בלי ספירה של 3 אלה, לפי המוקדמות, מוקדמות הקרב רב של אליפות העולם הבאה, של 2027, זה סך הכל מרכיב לנו 12 נבחרות של 5 מתאמנים כל אחת. אני חושב שהיכולת של ישראל להשיג את הקווטה הזאת, זה אמור להיות מאוד 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 קשה. לפני פריז 2024, באופן מאוד מפתיע, הייתה תחרות מעולה, זה היה ממש בכמה ימים לפני השביעי באוקטובר, תחרות מעולה, ולא היינו מאוד רחוקים משם, אבל עדיין זה צריכים באמת את כל המתאמנים בכושר C, זה נשמע כמו איזה חלום, אם זה יקרה, אני נותן לזה הסתברות מאוד נמוכה בהיבט הקבוצתי.
לא הסתברות גבוהה, אבל תמיד יש את הנבחרות שכושלות ברגע האמת, לדעתי גם צפת עצמה לא שלחה נבחרת בגברים, הייתה להם שם התעסקות ועוד כל מיני נבחרות, הנבחרת שלנו די הייתה לנצל את הטעויות האלה בשביל להתקדם בדירוג, היינו חצי נקודה לדעתי מהפלה קבוצתית, זה בכלל מטורף.
היה שם, אני לא זוכר בדיוק את המרחק, אני עוד מעט אדבר גם על הקריטריונים של היחידים, אז גם, אני חושב ששם היינו מאוד מאוד קרובים, אני עוד רגע אגע אגע בנקודה הזאת, אבל אני, בסדר, זה צריך גם קשירות, הנבחרת חובה הרבה מאוד פציעות כל הזמן, צריך באמת שהרבה דברים יתחברו יחד, ואז אולי אפשרי, אבל צריך להמתין ולראות. בהיבט של המסלול של המתאמנים היחידים, אז יש כמה מסלולים שאפשר להשיג את הקווטה. המסלול הראשון, שגם הוא מסלול שישראל כמעט והשיגה בו קווטה באולימפיאדה לקראת פריז, זה בעצם הנבחרות שמסיימות לא ב-12 הנבחרות הראשונות, אלא מקומות 13-15. הנבחרות האלה מקבלות נציג בודד לקרב רב, והן יכולות לבחור מי הוא הנציג, ושם היינו מאוד מאוד קרובים, כלומר, זה מה שבפריז היינו רחוקים לדעתי באמת פחות מנקודה, ואז איליה ליובימוב, שאז הוא היה מספר 2 אחרי ארטיום, היה יכול בעצם להצטרף למשחקים, ובאמת את זה פספסנו בקטנה, מטבע הדברים, בגלל שנדרש מקום 13-15, הסיכויים פה עולים. זה עדיין אמור להיות מאוד מאוד קשה, ועדיין הנבחרת צריך להיות בסיס כדי שנגיע לשם, וזה קצת יותר אפשרי.
מסכים, יש גם האמת לא מעט כישרונות שעכשיו יכנסו לנבחרת, חלק מהם אנחנו נראה בגביע העולם סוף שבוע שיכנסו לתחרויות האלה פעם ראשונה. אני חושב שכן מתחיל להיבנות פה משהו מעניין, יותר לאזורים האלה של 13-15, גם אם לא נעפיל קבוצתית, אני כן חושב שזה אפשרי, לגמרי אפשרי לעשות את העוד קווטה הזאת, אם אתה שואל אותי.
אוקיי, אם לא עושים את הקווטה הזאת, בעצם זה לא בהכרח סותר, יש את המסלול הבא, שהוא בעצם לפי המתאמנים היחידים, האישיים, שמגיעים למיקומים הכי גבוהים בגמר הקרב רב, שאינם מתוך המדינות שהשיגו את הקריטריון. 8 גברים ראשונים, 14 נשים ראשונות, שבעצם שייכות שוב למדינות שאין להן קבוצה, גם הם זוכים בקווטה אישית. מה שקרה בפריז זה שארטיום לקח את הקווטה הזאת, זאת אומרת, זה הדרך, זה המסלול שבו הוא לקח, ומה שקרה שם באותה תחרות, אגב, זה לא לפי הגמר הקרב רב, ולפי המוקדמות, שגם איליה ליובימוב היה יכול לקחת את זה, אבל זה מוגבל לאחד למדינה, ולכן ארטיום תפס לו את הקווטה הזאת. מאוחר יותר, ממש בשביעי באוקטובר, ארטיום גם זכה במדליית הזהב בתרגיל הקרקע, והוא יכול לקחת קווטה למשחקים גם לפי מסלול אחר, אבל לא יכול להשתמש בזה, בגלל שהוא כבר זכה בכרטיס דרך הקרב רב, וככה אנחנו קצת הפסדנו את איליה ליובימוב, שאילולא ארטיום היה משתתף בקרב רב, אילולא הוא היה משתתף בקרב רב, אז איליה ליובימוב יכל לקבל את הכרטיס. מאוד מעניין לראות אם עכשיו בתהליך לקראת לוס אנג'לס, ארטיום בכלל ישתתף בקרב רב. כי מצד אחד דיברנו קודם על הנבחרות ועל החלום הגדול, ברור שארטיום הוא המתאמן מספר אחת, צריכים אותו ב-CO ובהרבה מכשירים כדי להצליח להשיג הישגים ברמה הקבוצתית. מצד שני, הוא לא נעשה צעיר יותר, וברור שהוא יהלום אמיתי בקרקע, וזה הייעוד האישי המשמעותי ביותר שלו, ומעניין לראות אם הוא בכלל ינסה להשיג את הכרטיס גם בקרב רב, אם כן, סביר להניח שהוא ייקח אותו, ואם לא, אז הוא יוכל להשאיר את הבמה, אולי לאורי זיידל, אולי לאיליה ליובימוב, שניהם על פניו, בתחרות טובה, יכולים להשיג את הכרטיס הזה במסלול הזה.
כן, אני מסכים, אבל יש גם לשניהם לאן להתפתח, ובכללי מאוד מעניין, פתאום אחד מהצעירים יפרוץ ויתחיל לעשות קרב רב, קשה האמת להעריך ממבט כזה, במיוחד אחרי שגם לא ראינו אותם מתחרים הרבה, גם באליפות עולם שלא הייתה בגלל כל הסיפור עם האינדונזים שרצה לנו לראות, ואני בטוח שלפחות חלק היינו מקבלים איזושהי תבנית מה שאכלנו לראות.
אתה צודק באופן כללי, קודם כל אתה צודק מאוד לגבי התאמנות מכשירים, הרבה זמן לא ראינו את המתחרים, ואני חושב שבאופן כללי אנחנו עושים את כל אנחנו בעצם מקליטים את הפרק הזה, כי עכשיו התפרסמו הקריטריונים וזה מעניין לעקוב. אנחנו מנסים לתת גם איזה זווית ישראלית כדי לחבר את השמות לסיפור של הקריטריון, אבל ברור שאנחנו שנתיים וחצי לפני המשחקים, והמון המון דברים יכולים לקרות. אז אתה מדייק אותי, ובצדק, אנחנו לא יודעים עכשיו באמת לתת שמות לכל מועמד, לחבר מועמד לכל הזדמנות, כי דברים עוד יכולים להשתנות, כרגע אנחנו מדברים לפי המידע שיש ברשותנו כרגע. אני אגיד שבנשים, יש כרגע נראה את אלי רז ואת יאלי שושני, שבהחלט, בהחלט, מי מהן שתצליח יותר, בהחלט יכולות להתחרות על הקווטה הזאת, הקווטה היחידה דרך, הקרב רב באליפות העולם של 27. המסלול הבא, שהוא מאוד מאוד מעניין, דרכו ארטיום גם השיג את הקווטה לפני טוקיו, זה המסלול של מכשיר בודד באליפות העולם של 2027, שבעצם אומר שמי שמגיע להישג הכי משמעותי בכל מכשיר, ושלא שייך למדינה שהכניסה נבחרת, ושלא קיבל כרטיס דרך הקרב רב, גם הוא מקבל קווטה לאולימפיאדה. אבל יש פה כמה, יש פה שינוי אחד משמעותי במסלול הזה, והוא גם מתחבר למסלול הבא שאני כבר אגיע אליו, וזה מאוד מאוד רלוונטי לארטיום. מה שקרה זה שבשתי האולימפיאדות הקודמות, לא משנה באיזה מקום סיים אותו מתעמל שהיה הראשון מבין כל התנאים שהגדרתי, הוא קיבל את הקווטה. כרגע, בקריטריון הנוכחי, מגבילים את זה, ויש תנאי שרק אם אותו מתעמל גם זוכה במדליה באותו מכשיר, הוא מקבל את הקווטה. כלומר, אם בכל מכשיר שבו לא יהיה מישהו מבין זוכי המדליות, שלא השיג את הכרטיס או בקרב רב האישי או דרך נבחרת, הוא פשוט לא יוכל, לא יקבל את הקווטה הזאת, והקווטה הזאת תעבור למסלול הבא שאני מיד אדבר עליו, וגם הוא, וגם המסלול הזה מאוד רלוונטי לארטיום. אני חושב שהשינוי הזה הוא שינוי שהוא טוב לארטיום, בגלל החיבור של המסלול הזה עם המסלול הבא, אז אני אסכם את זה כשאני אסיים לדבר על המסלול הבא, שהוא בעצם סדרת גביע העולם. סדרת גביע העולם זה סדרת תחרויות, שיש מספר תחרויות גביע העולם בשנה, וזה עוד מסלול שאפשר להשיג דרכו קווטה, דרך מכשיר ספציפי. כמו לפני פריז, גם עכשיו שני המתעמלים שמדורגים הכי גבוה בסדרת גביע העולם, בכל מכשיר, גם הם זוכים בקווטה אישית למשחקים, כשיש שני שינויים מאוד מאוד רלוונטיים, בעצם בהגדרות. וצריך להגיד שזה ההזדמנות האמיתית היחידה כמעט, להשיג את הקווטה למי שפספס אותה באליפות העולם, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי, שאם פתאום ארטיום נופל לתחרות פחות טובה, אז יש לו את הסיכוי להשיג את זה בעוד מסלול. מה השינויים שנעשו פה? השינוי הראשון זה שהתחרויות שנספרות כדי שיהיה דירוג, בסדרת גביע העולם, זה ארבע התחרויות הטובות ביותר של המתעמל, מתוך שש תחרויות. ומה שהיה באולימפיאדה הקודמת, זה היה שלוש תחרויות מתוך ארבע. וזה מאוד מאוד חשוב לישראלים בכלל, לארטיום בפרט, כי הוא הכי רלוונטי, כי יש תחרויות במדינות שאנחנו לא מגיעים אליהן כרגע. ויכולה להיות גם איזה פציעה. והיכולת לפספס שתי תחרויות, ולא רק אחת, היא מאוד מאוד, משמעותית, ויכולה מאוד להשפיע על ארטיום. בנוסף, אני חוזר רגע למה שאמרתי קודם, מעטים המתמודדים שיכולים באמת לזכות בקווטה באליפות העולם 2027, בקרקע כרגע אני מדבר, כלומר ממש לזכות במדליה, כשהם לא גם ככה קיבלו את הקווטה ממסלול קודם, דרך הקרב רב. ולכן אם ארטיום לא ישיג את הקווטה הזאת באליפות העולם, יהיה לו יותר סיכוי להשיג אותה בסדרת גביע העולם, ולמה? כי אותה קווטה שלא מחולקת, היא עוברת לסדרת גביע העולם. כלומר, אם אמרתי ששני מתאמנים בכל מכשיר מקבלים את הקווטה הזאת, אז אם היא לא מחולקת באליפות העולם למכשיר בודד, אז בעצם שלושה ספורטאים, שלושה מתאמנים יקבלו אותה בסדרת גביע העולם, וזה שוב מאוד מאוד מגדיל את האפשרות להשיג שם את הקווטה. אני חושב שהחיבור הזה, של כל ה, מה שנקרא לו קבוצת הקווטות לפי מכשירים בודדים, סתם את ארטיום במקום שההסתברות שלו להשיג את הקווטה היא מאוד מאוד גבוהה, תמיד לארטיום שהוא אחד מהמתאמנים הטובים יש סיכוי מאוד גבוה להשיג קווטה, אבל זה תמיד היה מסוכן בהתאמנות, זה תמיד היה תלוי בתחרות אחת, ואם אחר כך יהיה איזה פציעה, מתאמנים מאוד מאוד חזקים, ספציאליסטים, איבדו ככה קווטות אולימפיות, אני זוכר כמה מקרים כאלה בעבר, והסיכוי שזה יקרה עכשיו, הוא יורד, וזה טוב, וטוב, וטוב לארטיום. אם אני רגע אדבר על עוד, על עוד ישראלים, שהמסלולים האלה האישיים יכולים להיות רלוונטי להם, אז אני יכול לציין את אלכס מייקינין, מייקינין במתח, ואת רון פיאטו במקבילים, ויאלי שושני מאוד חזקה בקרקע, ועדיין, אני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה לישראלי שאינו ארטיום, לזכות באמת להיות מדורג בשניים או שלושה מתאמנים הראשונים בסבב גביע העולם, אם יש לך ככה, אתה יודע, זה הסתייגות מעניין, אז אתה מוזמן להגיד אירוי, אבל זה מה שאני מרגיש.
זהו, אני מסכים איתך שארטיום באמת הוא בא לסיכויים הכי גבוהים, במיוחד גם לאור מה שאנחנו רואים בהתפתחויות בקרקע, שבטוח יהיה לך באליפות העולם אחד מהבריטים על הפודיום, ולך תדע מי עוד ייכנס שם, בין אם זה יהיה ארטיום, בין אם זה יהיה לא, הסיכוי שלו להשיג את זה, זה באמת עולה, כי גם אחרי מה שראינו בשנה האחרונה מארטיום, כן הייתה לו שנה של יחסית חוסר יציבות, אם מגדיר את זה, היו לו נפילות גם באליפות אירופה, גם באחד מגביע האתגר, שזה מעודד שיש את הרשת ביטחון קצת יותר רחבה להסתמך. אם אני מתייחס לשאר, אז מייקינין כבר כמעט שנה בחוץ בגלל פציעה, ואי אפשר לדעת איך הוא בכלל יחזור, אבל אם הוא יחזור, הוא כן מועמד חזק, הוא עמד על פודיומים בגביע העולם כמה וכמה פעמים, עוד בשנה אחת, אז זה בן אדם שכן מסוגל בכושר אופטימלי, אם הוא יהיה בכושר אופטימלי, הוא מוכיח שהוא כן יכול להיות באזורים האלה.
טוב, אנחנו כמובן נצטרך לחכות ולראות, בסוף אתה יודע, זה יהיה גביע העולם שכולם מגיעים כדי להשיג את הקווטה הזאת, זה יכול להיות קשה, אבל הלוואי, אני חושב שאם אני מסכם את ההתעמלות מכשירים לפני שנעבור לענף הבא, אני חושב שהסיכויים של ארטיום דולגופיאט להשיג את הקריטריון באחד מהמסלולים מאוד מאוד גבוה, אני חושב שלגבי גברים, הסיכוי הכי משמעותי להשיג קריטריון נוסף, ואם ארטיום לא יעשה קרב רב באליפות העולם, ואז אילל יובימוב או אורי זיידל, בתקווה שהם יהיו בריאים, כשירים וביכולת טובה באותה תחרות, יש שם סיכוי גם לא רע בכלל, ואני חושב שגם סיכוי גבוה שאחת אנשים, האימור היותר בטוח כרגע זה היה לי שושני, אבל באמת עוד מוקדם, גם יכולו להשיג את הקווטה, מעבר לזה עוד ספורטאי דרך מכשיר אישי או נבחרת וכאלה, זה סיכויים יותר נמוכים, אבל אפשרי. אז זה בכל אופן השינויים בהתעמלות המכשירים, ובוא נעבור לענף הבא.
זהו, נעבור לעוד ענף מאוד גדול, מאוד משמעותי, אחד משלושת הגדולים גם כן, נעבור לשחייה, ששם שינויים באמת היו כמעט קיצוניים. מה שקרה עד עכשיו מבחינת הקריטריונים האישיים, ששחיינים קבעו את הזמנים לפי המקום ה-14 באולימפיאדה הקודמת, לפי הזמנים שהמקום ה-14 לצורך העניין באולימפיאדת טוקיו, ככה נקבע הקריטריון לאולימפיאדת פריז. עכשיו, מה שקרה, השינוי מפריז ללוס אנג'לס, הוא קיצוני כמעט, גם שדיברנו על זה בפרק עם יעקב תומרקין, שהקריטריון נלקח לא לפי ה-14 שסיים בפריז, לפי המקום ה-14 שסיים, אלא לפי זמן ההפלה ה-14 בטבעו. זה שינוי משמעותי, כי בדרך כלל הזמנים באולימפיאדה הם יותר איטיים משמעותית, מהזמני כניסה. עכשיו, כשאני הסתכלתי על הקריטריונים האלה, גם בגברים, גם בנשים, יש לנו כרגע רק 4 שנכנסים, השיאים האישיים שלהם, 2 שנכנסים תוצאות שנה, שזה גורבנקו במשחי המעורב ובגב, ומרון חירותי ב-50 חופשי, ומבחינת קריטריונים אישיים בטוטל, מולציים אישיים, גם יש את האזורים של גלגרומי ב-100 פרפר, ורון פולונסקי ב-200 מעורב, אבל קריטריונים שם, במשחים שכבר קיימים, הוקשחו באמת משמעותית.
מה זה אומר? זאת אומרת, בוא נניח שההקשחה הזאת היא תביא לזה שיהיה הרבה פחות ספורטאים שיעמדו בקריטריונים, לא רק ישראלים. אז מה עושים? עוברים לקריטריון B?
הרבה יצטרכו גם להשלים על קריטריון B, אבל משקל הרבה יותר גדול יהיה כאן על תחרויות שליחים גם. גם כן שינוי משמעותי בתחרויות שליחים, שבמקום 16 נבחרות שנכנסות דרך אליפויות עולם של, במקרה של פריז, זה היה אליפויות עולם של 23-24 בשקלול של תוצאות, כאן רק 12 ייכנסו באופן אוטומטי עם אליפות עולם של בודפסט 27, ועוד כל נבחרת שתוכל להרכיב למעשה קבוצה של 4 שחיינים או 2 שחיינים, 2 שחייניות, מתוך אלה שכבר יש להם את הקריטריון. כלומר, החשיבות להצלחה של שליחים באליפות עולם של 27 היא כמעט אקוטית בכל מה שקשור להרכבת נבחרת למשחים אישיים. אחרי שהסתכלתי על התוצאות של אליפות עולם 25, היו לנו למעשה שתי נבחרות שליחים ב-400 וב-400 חופשי של הגברים, שהיו בתוך הטופ 12 הזה, ולמעשה זה פותח איזשהו צוהר להשתתף גם במשחים אישיים. במקרה שכאן, מי שמשיג קריטריון A בעצם, שזה הקריטריונים אחרי הקשחה, או שנכנס דרך משחי השליחים, יכול לשחות הפעם בכל משחה, כל עוד יש לו בו קריטריון B, ואין את ההגבלה של שניים למדינה. אני אקח לצורך הדוגמה את זה. נכון, יואב רומנו, נניח, שנכנס דרך, נניח ויכנס דרך נבחרת השליחים ב-4200 חופשי, זה קריטריון B. ב-400 חופשי, 800 חופשי, או ברסולובייצ'יק לצורך העניין באזורים האלה, הם יוכלו לשחות גם במשחים האלה, גם אם אין להם את אותו קריטריון A, או לכיוון ההפוך, אנשים שיכולים להיכנס למשחים של 100 חופשי, גם אם יש שם כבר אחד שנכנס, כל עוד אין לך את השניים למעשה עם מדינה. זה בעצם...
זה, מוגבל, זה מוגבל אבל השתיים למדינה, לא? היכולת להשתתף במשחים, במשחים אחרים שהם לא אלה שהשגת אליהם את הקריטריון.
כל אחד כזה, כאילו מי שלא השיג את הקריטריון יכול לעשות במשחה אחד לדעתי.
השאלה אם יכול להיות שיהיה לך עכשיו שלושה אמריקאים במשחה, במקום שניים.
לא.
לא, זאת אומרת, יש הגבלה של...
לא, יש הגבלה של שניים למדינה כמו שאמרתי, אבל אין הגבלה לכמה משחים אותו בן אדם ספציפי, שהשיג את הקריטריון A את השליחים, יכול ללכת. זאת אומרת, יכול להיות לך בן אדם שזוכה בשני משחים, גם אם אין לו קריטריון A לאף אחד מהם.
כן.
בזכות השינויים האלה, גם של השליחים, גם של הקריטריונים האישיים.
אוקיי.
אחד מהשינויים היותר מעניינים ויותר מדוברים גם כן, שנכנסנו אליו בשחייה לקראת לוס אנג'לס, זה ההכנסה של המשחי 50 החדשים. של כן. גב, של חזב, של פרפר, שהוא גיים צ'נג'ר, גם כן מטורף. עכשיו, הקריטריונים במשחים האלה נקבע לפי גביע עולם שיהיו ב-2027. כל גביע עולם יוקדש לך לסגנון אחר, יהיה לך גביע עולם יהודי לפרפר, לחזה ולגב, וגם שם הקריטריונים סופר קשוחים, רק השישה הראשונים בכל אחד מגביע העולם האלה יעפילו ישירות למשחקים, פלוס להשלים שחיינים שכבר נכנסו באחת מהדרכים האחרות שאמרנו, אם זה קריטריון, אם זה שליחים, או דברים כאלה. עכשיו, אם אתה שואל אותי, זה יהיה משימה כמעט בלתי אפשרית להכניס בטופ 6 האלה, דרך גביע העולם לאולימפיאדות, עם כל כמה שקריספי צ'וגן מעולה ב-50 חזה, ויחסית עומק שיש לנו ב-50 גב, להיות בשישה ראשונים ביום נתון, זה מטורף.
אז הדרך זה או דרך משחה אחר, או דרך שליחים, ואז להשתתף גם שם.
כמעט ודאית. אבל ההכנסה של המשחים החדשים כן יכולה לשחק קצת לטובתנו, אם לוקחים לצורך העניין, שחיין כמו מרון חירותי, שהוא לא רק שחיין 50 חופשי מעולה, גם שחיין 50 פרפר בזמן של טופ 20 עולמי, לפחות לפי 25, שעכשיו, אם ותקווה, שיעשה את הקריטריון ב-50 חופשי, יוכל גם להיכנס, כמעט אוטומטית למשחק הזה של 50 פרפר. שם גם הזמני סף להיכנס הם הרבה פחות קשוחים למול המשחקים שכבר קיימים.
כן. אני חושב, בסופו של דבר, בגלל שלא שינו, אני חושב שאפילו הורידו את כמות השחיינים הכוללת?
הורידו ל-830 שחיינים למול הרבה יותר, כמעט 900 שהיה לך בריאו.
כלומר, גם הורידו את כמות השחיינים, גם הוסיפו מקטים. בסוף כל השינויים האלה, נכון, הורידו את זה לטובת הכדור מים. ששם בכדור מים הוסיפו בכדור מים נשים, הוסיפו נבחרות.
הולדית.
מה?
הולדית, שמור את זה, עוד נגיע.
כן, כן, בסדר, לא... אני רק בדרך כלל גם מדבר בשחייה. וזה בסוף, זה שינוי שהוא לא משחק לטובתנו. זה נכון שאפשר למצוא דוגמה ספציפית, אבל בסוף חלק ניכר מהשחיינים הישראלים מעפילים לאולימפיאדה לא כשורה הראשונה, אלא שורה שנייה. ופחות יעפילו, אין מה לעשות, כאילו, זה מה שיקרה. אני מסכים איתך על הקריטיות של השליחים, אבל בסוף אנחנו נראה פחות שחיינים, כאילו כל ניתוח ירד, פחות שחיינים בלוס אנג'לס מאשר בפריז, מבחינת ייצוג ישראלי אני בטוח.
עד משמעית, אם בפריז אמרנו על אזורי ה-16-17 שחיינים, לדעתי אנחנו נהיה לפחות 5 פחות.
כן.
וגם לך תדע מה יהיה עם השליחות, כי ראינו כל כך הרבה שחייניות שהיו בשליחות, שהן היו אוקוטיות שפורשות, בין אם זה אנדי מורז או אילה ספיץ, או גם אפילו אריאל חיון שהייתה ב-400 מעורב נשים, וזה גם כן יכול להיות שינוי די אקוטי על סיכוי של אחרות להפל.
טוב, גם בגבר, יש עוד הרבה סימני שאלה, איזה שחיינים באמת ימשיכו ללוס אנג'לס, זה גם עוד לא לגמרי ברור, יש כאלה שברור, אבל לא כולם, אז גם פה עוד נצטרך ללמוד ולחכות ולעקוב.
שוב, 2.5 גם כאן לפני המשחקים זה המון זמן בשחייה, שחיינים כן. חדשים יכולים לפרוץ, ואנחנו רואים כאלה שנכנסים לך לאט לאט, ואי אפשר לדעת, הלוואי ואנחנו פסימים ואנחנו טועים, אבל יהיה כאן הורדה משמעותית אם אתה שואל אותי בכמות שחיינים שיכנסו.
אוקיי, עוד משהו לגבי השחייה? שנמשיך הלאה.
נעבור על הלדתי.
טוב, אז הענף הבא, אנחנו רגע עוזבים את ענפי הליבה המובילים של המשחקים, ואומרים לענף שאולי עבורנו הוא ענף ליבה, אבל לא בהיבט גלובלי, אני מדבר על הקשתות, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לדבר עליו ולעקוב אחריו, הרבה בזכות באמת מה שקורה פה במדינה, מבחינת המקצועיות שבו מפתחים את הענף, אנחנו מאוד מאוד רוצים לראות אותו מצליח, והענף הזה הולך לעבור הרבה שינויים במשחקים הקרובים, שינויים שיהיו מאוד מאוד מעניינים, ויכולים מאוד להשפיע עלינו כמשלחת ישראלית. אז קודם כל, כמות הקשתים והקשתיות, בסך הכל במשחקים, היא נותרת ללא שינוי. 64 גברים ו-64 נשים. השינוי שבעצם מייצר פה עכשיו הרבה משחק, הוא שהכניסו את הקומפאונד. הקומפאונד זה בעצם קשת, סוג קשת נוספת, מעבר לריקרב, ובקומפאונד יהיו 12 צמדים. בעצם התחרות היחידה שיש בקומפאונד זה תחרות המיקס, גבר ואישה, ויש 12 צמדים. כלומר, מתוך 64 גברים ו-64 נשים, 12 מקומות מוקצים לקומפאונד, ו-52 מקומות לקשת הריקרב. עכשיו בוא נתחיל ודבר מה זה עושה בעצם בריקרב השינוי הזה. אז קודם כל, את כל השינוי הולך בעצם לכמות הנבחרות, לכמות הנבחרות ששולחות קבוצות הכוונה. אם בפריז השתתפו 12 נבחרות בתחרות הקבוצתית, כל נבחרת מורכבת משלושה קשתים, בלוס אנג'לס יהיו רק 8 כאלה. כלומר, זה בעצם מחזיק את כל הירידה, 4 נבחרות כפול 3 קשתים, 12 זה בדיוק הירידה מ-64 ל-52. אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על הקבוצתי, הסיכוי להפיל כנבחרת קבוצתית, מתמטית, יורד. כדי להשיג את הכרטיס הקבוצתי, וזה משהו שברמת השאיפה, אני יכול להגיד שאיגוד הקשתות בישראל מאוד כיוון לשם ומאוד רצה את זה, עדיין רוצה את זה, עדיין מתכוון להילחם על זה, אבל יהיה מאוד מאוד קשה. צריך להשיג מדליה באליפות העולם, או לסיים מקום ראשון באליפות היבשתית בעצם של אירופה, שמנקה את המדינות, ללא המדינות שזכו במדליה באליפות העולם, או מקום ראשון בתחרות ההפלה העולמית, הסופית למשחקים, שתהיה אחרי שבעצם יחולקו הכרטיסים באליפויות היבשתיות ובאליפות העולם. זה מאוד מאוד קשה להשיג את הכרטיס הזה, בעצם דורש התעלות בתחרות ספציפית, התעלות מטורפת. אני חושב שהסיכוי שישראל תשיג את זה בגברים הוא נמוך מאוד, בנשים אפילו יותר נמוך כרגע, למרות ששוב, 2.5 זה עוד הרבה זמן, אז אנחנו מדברים ממה שאנחנו יודעים כרגע, ואם לא הייתה את ההורדה הזאת, אז הסיכוי היה יותר גבוה. עוד פרט מעניין שאנחנו, יהיה לו גם השפעה על הקווטות האישיות, זה שאין יותר חלוקה לפי דירוג עולמי, כלומר, אין נבחרות שקבלו את הקווטה הקבוצתית לפי דירוג עולמי. עוד מעט אני אזכיר למה זה רלוונטי, גם באישי. עכשיו בואו נעבור לדבר על הקווטה האישית, מזכיר, במשחקים האחרונים היה לנו את רוי דרור, היה לנו את מיכאל המשה, ולמעשה אין שינוי, אין שינוי במבנה. עדיין יש מספר תחרויות שדרכן מחולקות הקווטות, יש באליפות העולם מחולקות שלוש קווטות, אחר כך יש אליפויות יבשתיות, מבחינת יבשת אירופה, אליפות אירופה יחולקו שתי קווטות, יש אחר כך תחרות ההפלה יהודית לאולימפיאדה שבה יחולקו שוב שלוש קווטות, זה תחרות אירופאית, ואז עוד תחרות עולמית שגם בה יחולקו עוד שתי קווטות. אלה בעצם הקווטות הרלוונטיות לקשת ישראלי. מה זה בעצם אומר? זה אומר שצריך להתעלות מאוד באחת התחרויות האלה כדי להשיג את הקווטה. האם רוי דרור ומיכאל המשה יכולים לעשות את זה? התשובה היא חד משמעית כן. אני מזכיר, זה בניקוי של קשתים משמונה מדינות שכבר השיגו את הקבוצתי, וכל תחרות בעצם לא מתחשבים בכל מי שהשיג גם את הקווטות האישיות לפני כן. אז לאט לאט יורדים הקשתים המובילים, ורוי דרור ומיכאל המשה, ואני אדבר גם על עוד נוספים שיכולים לעשות את הדרך הזו, בתקופה שנותרה, בהחלט בהחלט יכולים להשיג. אבל זה דורש התעלות בתחרות ספציפית. לפני פריז זה לא קרה, כלומר ההתעלות הזאת שאני מדבר עליה, היא לא קרתה, ועדיין רוי ומיכאל היו בפריז, איך? דרך מכל מיני קווטות שלא יכולות להיות מנוצלות ומוחברות, ואז הן מחולקות לפי הדירוג העולמי. עכשיו, מה המקרים שזה יכול להיות רלוונטי? מקרה אחד, שהוא היה מאוד רלוונטי לפני פריז, דיברתי עליו קודם, הוא לא רלוונטי עכשיו, זה נבחרת שמשיגה קווטה נבחרתית דרך הדירוג העולמי, חולקו שתי קווטות כאלה לפני פריז, מה שבדרך כלל קרה זה שהנבחרת שהשיג את זה, זה ממש בסוף תהליך הקריטריון, בדרך כלל היה כבר קשת לאותה נבחרת שכבר השיג קווטה אישית, ואז הקווטה הזאת השתחררה והיא חולקה לפי הדירוג העולמי. אז היו שתי קווטות די מובטחות, שהולכות פשוט לפי הדירוג. וכשמשהו הולך לפי דירוג ולא לפי תחרות ספציפית, אז קודם כל זה מתגמל את מי שטוב לאורך זמן ולא רק בתחרות ספציפית, וזה גם מתגמל את מי שיודע להתכונן טוב, וללכת להרבה תחרויות, ולתכנן טוב את העלייה בדירוג, אנחנו מאוד מכירים את זה מהג'ודו, וישראל ואיגוד הקשתות יודעים לתכנן טוב. אז זה נעלם, כלומר, הקווטות האלה שמשתחררות נעלמות מהדירוג העולמי. מאיפה עוד אפשר לקבל קווטות כאלה, שזה כן רלוונטי? יש הוצאת מינימום, שחייבים להשיג כדי להשתתף באולימפיאדה. תוצאה בכל תחרות קשתות, מתחילה בירי של 72 חיצים, וצריך להגיע לתוצאת מינימום. מה שקורה זה שלפעמים מחולקות קווטות, לדוגמה, יבשת אוקיאניה, מקבלת שתי קווטות מובטחות, אבל אם הם לא עומדים במינימום, הם לא מקבלים אותן. בדרך כלל, גם בגברים וגם בנשים, מוחזרות קווטות מיבשת אוקיאניה. זה הולך לדירוג העולמי, זה עדיין יהיה. עוד דוגמה למשהו שצפוי להתפנות דרך הדירוג העולמי, יש קווטה שמחולקת בכל אליפות יבשתית, לצמד שמנצח במיקס, בגבר ואישה. בדרך כלל, מדינה שתנצח במיקס, זו מדינה שגם חזקה, שגם ככה תשיג קווטה דרך המסלול הקבוצתי, ואז שוב, מתפנה פה כרטיס, גם במקרה הזה, הכרטיס הספציפי הזה, הוא חוזר לדירוג העולמי, ויכול להיות שגם יבשת אפריקה, כמו אוקיאניה יחזור, כלומר בין שניים לשלושה כרטיסים, כנראה יוחזרו וילכו לדירוג העולמי, עדיין, אבל צריך לזכור, שזה שמשתתפות רק שמונה קבוצות, ולא 12 קבוצות, זה גם אומר שיש יותר מתחרים על הקווטות האישיות כמובן. יש ארבע מדינות עם מובילות, עם קשתים מאוד מאוד חזקים, שלפני פריז היו זוכים בקווטה קבוצתית ולא היו רלוונטיים לאישית, ועכשיו הם יהיו רלוונטיים. ולכן כל הקרב הזה יותר קשה, גם כשמדברים על הדירוג, גם כשמדברים על התחרויות הספציפיות. ועדיין, הערכה לדעתי מאוד סבירה, זה שישראל תצליח לזכות בקווטה גם בגברים וגם בנשים, אני חושב שזו תהיה חזבה אם לא, כי פשוט יש לנו קשתים טובים, טובים מאוד, ויש לנו יכולת לתכנן את התחרויות היטב, ואם לא נצליח, ואין סיבה שלא נצליח, להשיג באחת מתחרויות ההפלה, אני מאמין שהכרטיסים ששוחררו דרך הדירוג ימצאו את עצמם לקשתנו. עוד משהו שמשמעותי שקשור לתחרות הריקרב, זה שבאולימפיאדה עצמה יש תחרות, יש תחרות בעצם גברים, נשים יחידים, גברים, נשים קבוצתי, זה מיקס. התחרות של המיקס משתתפים 16 המדינות, שבירי במקצה הדירוג בתחילת האולימפיאדה, בעצם יש גבר ואישה שיחד מתחברים לתוצאה הטובה ביותר. אז 16 שמשיגים את התוצאה הכי טובה, משתתפים במיקס. בגלל שעולות פחות קבוצות למשחקים עצמם, אז אם כבר הצלחנו להכניס גם גבר וגם אישה, היכולת שלהם להשתתף בתחרות המיקס עולה. כי אם ניקח, סתם, לא יודע, נבחרת ברזיל, אם נבחרת ברזיל הכניסה בפריז קבוצה, ועכשיו היא לא מצליחה, תכניס רק קשת אחד, ברגע שיש לך קבוצה, מספיק שמישהו אחד מתוך שלושה יהיה מאוד מאוד טוב בירי המוקדמות, וזה כבר מאוד מאוד עוזר למיקס. אתה צריך אחד מתוך שלושה. ברגע שיש פחות קבוצות, ויש פחות הזדמנויות, יש פחות מדינות שיש להם את היתירות הזאת, שגם אם מישהו לא ירה כל כך טוב במוקדמות, הוא עדיין ייכנס למיקס. ולכן, אם בפריז רואי ומיקאלה היו במקום ה-17, וכמעט נכנסו למיקס, הסיכוי עכשיו, אם כבר נכנסים לאולימפיאדה, הסיכוי להשתתף במיקס של הריקרב הוא עולה. רואי, משהו לפני שאני עובר לקומפאונד?
אני חושב גם כמו שכבר אמרת, אם אנחנו לפחות לא נשמור על הקווטות שלנו בפריז, זה די אכזבה גם מבחינתי. אני זוכר את התחרות מיקס ממש, עד כמה הם הפסידו ממש על החץ האחרון לדעתי, שרואי היה צריך ציון מסוים והראה שתי נקודות פחות מזה, וזה, אני זוכר את זה, אני יוצא באמצע מבחן, אתם מבחנים בדיוק בתקופת מבחנים, ואז אני מגלה את זה כדי. אני חושב שהסיכויים למיקס חד משמעית עולים, במיוחד גם צריך לזכור שוב, שניהם צעירים, גילאי 21-22, זה, הם ימשיכו להתפתח. אני רואה שהם ימשיכו להתפתח, ולפחות אחד מהם ישיג את, את הקווטה שלו, דרך תחרויות ולא דרך דירוג.
אני גם מאמין בזה, זאת אומרת, בסוף הם יצטרכו להוכיח, אני חושב שיש המון המון פוטנציאל בקשתות, אנחנו גם רואים אותם עושים תוצאות מדהימות, במקטעים מוקדמות, בתחרות בישראל, הרבה פעמים גם בתחרות בחול, אבל לא בתחרות המטרה הגדולות, בפועל עוד לא ראינו בכמה שנים האחרונות, אם אני רגע יוציא את, אם אני מדבר רגע ברמה של אליפויות עולם, אולימפיאדות, אליפות אירופה אוטדור, אם אני מוציא רגע את שמי אמרום, בקומפאונד לא ראינו באמת הישג משמעותי בתחרות האלה, ואנחנו עדיין מחכים. אז חובת הוכחה עליהם. טוב, אני אעבור לקומפאונד. אמרנו, בקומפאונד יש 12 צמדים שהשתתפו, בעצם השגה של קווטת מיקס היא כמובן מאוד מורכבת, צריכים לזכות או במדליה באליפות עולם, או במקום ראשון, באליפות יבשתית, שלא מתחשבת בה, במי שכבר, שלא לקחת בחשבון את מי שזכה במדליה באליפות העולם, או מקום ראשון בתחרות ההפלה העולמית. סליחה, או להיות אחד משני המקומות הראשונים בדירוג העולמי. כלומר, יש פה כמה מסלולים, אבל בסוף מגיעים רק ל-12 צמדים, זה מאוד מאוד קשה, יש הרבה מאוד מדינות שחזקות. הקומפאונד, למרות שהוא נכנס לראשונה לתוכנית האולימפית, זה קשת מאוד מאוד תחרותית, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מדינות שחזקות בזה, די כמו הריקרב, ולכן יהיה קשה. יש לנו את שמי אמרום, שהוא ממש ממש טופ עולמי, ברור שהוא גם מוביל את המיקס הזה, ויש שותפה שתצטרך להיות ברמה מספיק גבוהה. יש כמה מועמדות, אני חושב שכרגע מועמדת הבחירה, שוב, אנחנו נראים שנתיים וחצי לפני, להיות שם יחד איתו בתחרות הזאת, זו קסניה חודרוקובסקי, היא הגיעה בטלנט טרנספר מההתעמלות האומנותית, אני יודע שהיא מאוד מאוד מתקדמת, היא גם עובדת מאוד מאוד צמוד עם שמי, שבאמת מנסה להכניס אותה כמה שיותר כדי שהיא תגיע לרמה, ובסוף זה מאוד מאוד תלוי גם ביכולת שלה להגיע לרמות הגבוהות, ואם זה יקרה, הסיכויים הם טובים למרות הקריטריון המאוד מאוד קשה, ואם היא לא תגיע לרמה מספקת, שמי לא יוכל לבדו לבדו להביא את המיקס לאולימפיאדה, ואנחנו גם פה נצטרך לחכות ולראות האם הם יצליחו לעשות את זה.
הלוואי, הלוואי והם יצליחו. אי אפשר לדעת, כי יש לך הרבה מדינות, גם במצב כמו שלנו, שיש לך קשת מעולה בגברים בקומפאונד, וקשתית שהתוצאה שלה היא קצת פחות טובה. אני חושב שכאן הסיכויים יהיו קצת יותר קשים, אבל שוב, מוקדם לראות לאן קסניות תתפתח, היא רק בת 17-18, אז אי אפשר לדעת. תחשוב איפה היינו שנתיים וחצי לפני פריז עם מיכאל המשה.
ממש, כן.
מוקדם להגיד.
ותראה, אני חושב שממה שאני מבין היא מתקדמת מאוד מאוד יפה. היא עדיין לא שם, זאת אומרת, היא עדיין לא ברמה כזאת, אבל אם רואים את גרף ההתקדמות, אפשר להיות אופטימיים, אבל זה גרף שצריך להמשיך, זה ברור. זה עדיין לא שם. אם אנחנו מסכמים, אז ברור שלהכניס קשת ריקרב גבר וקשתית ריקרב אישה, זה בעצם המאסט. ואחר כך יש את כל הרחבות, אני חושב שהסיכוי להכניס מיקס בקומפאונד הוא יותר גבוה מהסיכוי להכניס קבוצה בריקרב, גברים או נשים, אבל הכל אפשרי בכל המסלולים האלה, כמו שאמרנו, אנחנו שנתיים וחצי לפני, השינויים בקריטריון מאוד מאוד ככה מכניסים הרבה שינויים והבדלים ביחס למה שראינו ב מחזור האולימפיה הקודם. בוא נמשיך.
זהו, ברשותך נחזור למים, לעוד ענף שהיה בו שינוי מאוד מעניין, שיכול לשחק חד משמעית לטובתנו, ואתה מסכים איתי כאן, כמובן, ענף כדור מים. מה שהשתנה משמעותית מפריז ללוס אנג'לס, זה הוספה של שתי נבחרות. אם בפריז היו לנו 10 נבחרות בטורניר האולימפי, עכשיו יהיו לנו 12 להשוות למעשה את מה שהיה לנו עם הגברים. ומה שכאן הולך, זה מעשה מתפתח כיוון מאוד מעניין. בפעלה לפריז גם היה לך לפי אליפות העולם, אלה שהפעילו לגמר, ואז שוב דרך טורנירים יבשתיים, כל נבחרת קיבלה את המקום שלה, אוקיאניה, אפריקה, אירופה וכיוצא בזה, והשאר הפעילו דרך אליפות העולם האחרונה שהייתה ב-2024. בגלל שהפעם לא יהיה לנו אליפויות עולם בכלל סמיכות, אז שוב, או שיהיה לך משקל יותר גדול לאליפות עולם של 27, או שיהיה לך סגנון של טורניר ההפעלה אחרון שממנו גם יפילו, או נבחרות לאולימפיאדה. עכשיו, מה שקורה עם הוספה של שתי קווטות האלה, זה יהיה מאוד מעניין לאן הם נלכו. כאן אין לנו עוד מסמך רשמי שמציג בדיוק את דרכי ההפעלה, אבל אפשר לנחש שלפחות קווטה אחת, תלך למעשה לנבחרת מייבשת אירופה. למי שלא מכיר, יבשת אירופה היא הכי חזקה היום, ככלל במה שקורה בעולם הכדור מים. אז בין אם זה יהיה דרך אליפות עולם, תחרות ההפלה האחרונה, או ייצוג יבשתי שבטוח יתנו לאירופה כאן משקל, אז חד משמעית אפשר לצפות כאן למשהו מעניין. עכשיו, מה שקרה בהפלה לפריז, יש לנו למעשה את 5 הנבחרות האירופיות שהן הכי חזקות בין בפאר, קבוצה ראשונה, יש לנו שם את יוון, את הולנד, את הונגריה, את איטליה ואת ספרד. כל אחת מהן הייתה גם השביעה הראשונה באולימפיאדה, באליפות עולם האחרונה. כנראה שלא יהיה איזשהו שינוי משמעותי, והחמש האלה היו תופסות כרטיסים כך או כך. עכשיו הסיפור מתחיל להיות יותר מעניין עבורנו. עבור הדרג הנקרא לזה השני בתוך אירופה, אם זה ישראל, אם זה צרפת, בריטניה, קרואטיה, כמה נבחרות, שיתחרו ביניהן, אם אתה שואל אותי, לפחות על קווטה אחת. שוב, בין אם זה טורניר ההפעלה האחרון, או דרך אליפות אירופה, אליפות עולם. ועכשיו זה באמת יהיה עניין מאוד מעניין. אליפות אירופה האחרונה שהסתיימה לא מזמן, זיינו במקום השביעי, המקום השני הכי טוב שלנו בכל הזמנים, אחרי המקום השתיים. הבטחנו ככה הפעלה, גם לאותה אליפות עולם של 27, וגם לאליפות אירופה של 28, שמהן בטוח, יהיו כרטיסים שילכו לאולימפיאדה. וזה באמת שאלה איך הנבחרת שלנו תתפתח. נבחרת מאוד צעירה, רק שתי שחקניות כדור מים שם עברו את גיל 23. היא גם די צעירה ביחס לעולם, בלפחות באיזה שנה וחצי, שנתיים, אם מסתכלים על ממוצע מול נבחרות של איטליה, של יוון, של ספרד. אז כן, יש כאן אופק. אבל שוב, זה יהיה מאבק מאוד קשה, כמו שגם ראינו באליפות אירופה האחרונה, קרואטיה לא פרייריות וצרפת לא פרייריות, ואי אפשר לדעת ביום נתון בתחרות נתונה מי מבין אותן נבחרות, נקרא לזה, הצליח יותר לצמוח. אם אתה שואל אותי, יהיו כן 6-7 כרטיסים לנבחרות מאירופה, השאלה מי מן תצליח להתעלות ביום נתון מבין אותו דרג שני, והאם ישראל תוכל לעשות את האקסטר קפיצת מדרגה בשביל להתחרות עם החמש הגדולות.
היה גם בטוקיו וגם בפריז, היו נבחרות כדור ישראליות, אבל אני חושב שאין ספק שנבחרת כדור מים נשים ישראלית, זה יהיה הרבה יותר מרגש, כי זה בעצם זה פרויקט, פרויקט ארוך, שכל הזמן ראו את ההתקדמות בו, וזה מאוד מאוד ברגש שהם יצליחו להפיל. אגב, אני מאמין, אנחנו עוד מעט נמשיך לדבר על ענפי כדור, אני מאמין שבכל מקרה יהיו לנו גם ענפי כדור נוספים, לפחות אחד, בלוס אנג'לס, אבל כדור מים, לפחות מבחינת הרצון לראות ייצוג, אני חושב שהוא מעל כולם, כי זה באמת פרויקט מדהים שהלוואי ויצליח.
אתה רואה את ההתפתחות של שחקניות שם, כמו אלמה יעקבי, כמו מריה בוקצ'נקו, שהן באמת בטופ העולמי, טופ האירופאי, סיימו שתיהן ביחד במקום ה-60 מבחינת כיבושים באליפות אירופה האחרונה, 20 שערים כל אחת, והן באמת יציר שיוביל את הנבחרת קצת יותר צעירה, שתמיד מכל שנתון יש לנו עוד אחת עוד שתיים שמצטרפות, והתלקיד עצמו, התלקיד שכבר מתחיל לרוץ ביחד כמה שנים טובות, מניצוח של המאמן היווני שהיה, ואז החליפו אותו למאמן אחר, אני חושב שכן יש...
גם זה מעניין לראות איך זה ישפיע. מאמן מאוד מאוד דומיננטי ומאוד מאוד בכיר, אני לא יודע מה היה שם ולמה הוא הוחלף, אבל מעניין מאוד לראות איך זה ישפיע.
כן, אבל נראה שבכל זאת הצליחו לספק תחרות מעולה באליפות אירופה האחרונה, ושוב, מחכה כבר לבודפשט 27 לראות מה יכול להיות כבר עד אז.
אוקיי. טוב, אז אנחנו גם שם, כמו בכל ענפים אחרים ממתינים, ויהיה מאוד מאוד מעניין בכדור מים. הענף הבא שנדבר עליו, זה ענף שלמען האמת לא עבר בכלל שינוי במבנה הקריטריון, וזה הסייף, ועדיין הוא מרגיש יותר רלוונטי מתמיד, ולכן רצינו רגע לבוא ולדבר על מבנה הקריטריון שם, ואיפה אנחנו עומדים ביחס אליו. בעצם מה שקורה בענף הסייף, למי שבמקרה לא מכיר, יש שלושה כלים, חרב, דקר ורומח, ובכל כלי יש גברים ונשים. סך הכל מבנה הקריטריון הוא זהה לכל המכשירים. אנחנו כשנדבר עכשיו, אני בעיקר אדבר על הדקר גברים, כי זה בעצם המסלול המרכזי שיש לנו סיכוי בו, אבל זה זהה לכל הכלים. מבחינה קבוצתית, שזה ככה עינינו לשם, יש בכל כלי יש 8 נבחרות, כל נבחרת מורכבת מ3 סייפים, כל הסייפים האלה גם יכולים להשתתף כמובן בתחרות האישית, ואיך עובדת שיטת ההפלה. אז קודם כל, כל ההפלה מבוססת על הדירוג העולמי. בענף הסייף, בניגוד להרבה ענפים אחרים, יש תחרויות לא רבות מדי, ובכל תחרות, ממש כל העולם משתתף, אז הדירוג העולמי הוא דירוג מאוד מאוד רלוונטי, ובאמת הם משתמשים בו כדי לקבל את ההחלטות. 4 המדינות הראשונות בדירוג העולמי, לא משנה מאיפה הן, איזה יבשת, מקבלות את הקווטה הקבוצתית. מעבר לזה, 4 מדינות נוספות שמקבלות, זה הראשונות בדירוג, מכל אחת מ4 היבשות, שלא נמצאות ב4 מקומות הראשונות בדירוג העולמי. כאשר את יבשת אסיה ואוקיאניה, מסתכלים עליהן כיבשת אחת. כלומר, אם 4 כרטיסים מחולקים ל4 מדינות הראשונות, נניח במקום החמישי תהיה מדינה אירופאית, שזה אגב סביר מאוד להניח, כי יבשת אירופה היא היבשת הכי חזקה בענף, אז היא זו שתקבל. אם יש גם מקום שישי, שאם יבשת אירופה, היא כבר לא תקבל את הקווטה, כי זה מוגבל לאחת ליבשת, מהמקום החמישי ואילך. אבל יש עוד תנאי, חייבת אותה מדינה מאותה יבשת, שהיא הראשונה, המדרגת הראשונה מאותה יבשת, להיות בין 16 הראשונות בעולם. כלומר, אם היא לא בין 16 הראשונות בעולם, אז מחולק עוד כרטיס למדרגת הבאה בתור, בדירוג העולמי, בלי קשר לאיזה יבשת היא מגיעה. כן צריך להגיד שכרגע, נכון להיום, בתוך 16 הראשונות בעולם בדקר גברים, שזה מה שבאמת יכול להיות רלוונטי עבורנו, יש נציגה לכל אחת ביבשות. כלומר, אם היום זה הנקבע, אז באמת מעבר לרביעה הראשונה, כל ארבעת הכרטיסים הנוספים היו מחולקים אחת לכל יבשת. כשיבשת אירופה, מי שאתה מקבל את הכרטיס הזה, זו איטליה, שכרגע מדורגת במקום החמישי. וכמו שאמרנו, היה ואחת מהיבשות, אולי אפריקה, שיש שם נציגות רק למצרים ב-16 הראשונות, אבל נציגות יחסית
חזקה, יפה. חזקה, די חזק נפלים כן, שם.
כן, הם המקום השמיני כרגע, או לא יודע, אולי יבשת אמריקה, יש שם את ארצות הברית ונצואלה, הם במקום ה-13 ו-14, אז אם במקרה שתהיה מידרדרו, בהנחה ויפתח פה עוד כרטיס, עוד כרטיס קבוצתי, אז ילכו עוד מקום, אז לא רק המקום החמישי יזכה את הקווטה למדינה באירופה, גם המקום השישי. כרגע ישראל מדורגת במקום ה-11, היא ממש ירדה לשם אחרי התחרות האחרונה שהייתה ממש לפני שבוע.
בגרמניה.
היא הייתה לפני כן כבר במקום השביעי, זה היה דירוג ה-C, ובגלל תחרות פחות טובה ירדנו למקום ה-11, זה מאוד מאוד נזיל, כלומר יש באמת עוד הרבה זמן, ודברים עוד יכולים להשתנות, וזה אפשרי, זה אפשרי, אבל זה מאוד מאוד קשה. סביר להניח שיצטרכו, נצטרך להגיע למקום החמישי בדירוג, או אולי אם יהיה ככה שינויים, ועוד אירופאית תיכנס לרביעייה על חשבון מדינה שהיא לא אירופאית, אז אולי למקום שישי יספיק, אבל זה יהיה חייב להיות זה. עוד לא הגענו לשם, אנחנו לא מאוד רחוקים, יש לנו סייפים מוכשרים, וזה שוב, ועוד פרויקט שרץ הרבה זמן, דור זהב של סייף הדקר, ומאוד מאוד נשמח לראות את זה מצליח.
פן משמעית, אני גם אישית לא הייתי בונה על נזילות של קווטות מיבשות אחרות, אני לא חושב שמצרים לא יהיו בפנים, או שארצות הברית או ונצואלה, אחד משתיהן לא יהיו בפנים, אז כן, אנחנו נהיה חייבים להיות באזורי המקום החמישי-שישי אולי, תלוי מה יש שם בין איטליה לבין קזחסטן מאסיה, לבין כל מיני מתחרות שהן קטנות שם.
אני מסכים. אני חושב שאם בכל שאר המכשירים הסיכוי הוא אפסי לחלוטין, אז פה יהיה סיכוי, אבל גם צריך להגיד, הסיכוי הוא נמוך. הסיכוי נמוך, והם יצטרכו לעשות קפיצת מדרגה כדי שזה יקרה, זה אפשרי, אפשרי אבל נמוך. לגבי הקווטות האישיות, בנוסף ל-24 צייפים שמגיעים דרך הנבחרות, אמרנו 8 נבחרות כפול 3 צייפים, יש מקום לעוד 12 קווטות אישיות. זה קצת יכול להשתנות, כי יש פה איזה משחק עם ארצות הברית כמערכת, איפה היא מקבלת יותר, איפה פחות, אבל בגדול זה עוד 12 קווטות, שמה שרלוונטי מבחינת ישראל, זה ככה, קודם כל מחולקות קווטות למדורגים הגבוהים ביותר בדירוג העולמי, שהם לא מנבחרות ששולחות נבחרת. מבחינת אירופה, וזה כמו שהיה לפני פריז, שני המדורגים הגבוהים ביותר שלא מתוך נבחרת, כאמור ששולחת גם ככה, 3 סייפים, מקבלים קווטות. זה היה המסלול גם, שיובל פריידר קיבל את הקווטה לפני פריז, אז זו האפשרות הראשונה, והאפשרות השנייה זה שאחרי שמחולקות גם הקווטות האלה, יש עוד 4 טורנירים יבשתיים, כולל כמובן ביבשת אירופה, שהמנצח באותה תחרות גם זוכה בקווטה, כלומר, זה יהיה ממש טורניר, תחרות הזדמנות האחרונה, שמחלקים בה קווטה בודדת. כמו שאמרנו,
גם בטורנירים האלה, אני זוכר גם כן, לא יודע אם אתה זוכר, היינו ממש קרובים להכניס גם את הרכט בדקר נשים, היא הגיעה ממש לגמר שם והפסידה לצייפת שוויצרית לדעתי.
נכון, והפתעה.
הפתעה אדירה.
זה היכולת לגנוב, בגלל שיש שונות גדולה מאוד בסייף, ויש פה יכולת לגנוב במרכאות כרטיסים דרך תחרות טובה, וזה באמת כמעט קרה. זה לא קרה בעבר כל כך, כלומר בסייף הישראלי, הגנבת קווטה הזאת, אבל זה היה קרוב, זה היה קרוב, אולי גם הפעם. אם אנחנו מסתכלים כרגע על הדירוג של הספורטאים, של הטייפים האישיים, אז לא נעבור על הכל, אבל כרגע הם לא שם, כלומר הם לא במקום של קווטה אישית, דוב וילנסקי מדורג 53, יובל פרייך 64, יונתן כהן 78, זה ישתנה מאוד, כי כל הצלחה בטורניר ממש יכולה להקפיץ למעלה, ועוד יש הרבה מאוד זמן, כל אחד מהשמות שציינתי, וגם אולי, לא יודע, אלון שריד, כולם יכולים עוד לתת קפיצה ולהיכנס לאזורים האלה, גם יובל פרייליך, רק לקראת פריז, עשה קפיצה שם, אבל כן צריך להגיד שגם להשיג קווטה אישית, דרך המסלולים שציינתי, זה מאוד מאוד קשה. זהו, זה לגבי הסייף.
במיוחד שגם בכל התחרויות של הסייף, יש את העניין של איך נבנים ואיפה נכנסים המדורגים, ו-16 ראשונים ישר מעפילים לשלבים יותר מאוחרים, ואז מי שכבר נכנס לאזורים האלה של הטופ, הרבה יותר קשה לצאת משם. שוב, זה צריך להיות קפיצת מדרגה. אני מאמין ששוב, יכולים לשלוח לפחות סייף אחד.
צריך להגיד גם שבסייף, הקושי הוא גם נובע מזה שאין משקלים. יש כלים שונים, אבל אם אתה מסתכל עכשיו על דקר, אין לך כמה משקלים, כמה קטגוריות. רואים את זה גם בתחרויות, בכל תחרות יש מאות משתתפים, מאוד 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 קשה להגיע לדירוג גבוה, ובסוף כל המתחרים על 36 קווטות בכל כלי, באולימפיאדה, שזה בסוף מעט כשאין לך קטגוריות. כן, ענף הבא, רואי.
טוב, ניקח עוד ענף שעבר שינוי מאוד משמעותי במבנה שלו, וזה ענף הטיפוס, ונתמקד כאן בקטגוריה של הבולדר. הטיפוס בכללי עבר אבולוציה מאוד מעניינת באולימפיאדה, אני אגיד לזה, אם בתוקי 20 עוד היה לנו את כל הדיסציפלינות ביחד, שזה הבולדר, ההובלה וזה הספיד, ואז בפריז הפרידו את הספיד, והיה לנו ביחד את הבולדר וההובלה. עכשיו בלוס אנג'לס זה הפעם הראשונה שיש לנו כל דיסציפלינה בנפרד, בולדר בנפרד, הובלה בנפרד, ספיד בנפרד. אם אנחנו מסתכלים על הבולדר, כשם הסיכים שלנו הכי גבוהים, יש לנו סך הכל 12 גברים ו-12 נשים שיעפילו לתחרות הבולדר, שיש לנו גם מקסימום של שני נציגים, שתי נציגות לכל מדינה, לכל מין למעשה. עכשיו, איך עובדות הקווטות? באליפות העולם למעשה שתהיה לפני האולימפיאדה, תהיה קווטה אחת למנצח, גם כאן אליפויות יבשתיות, נציגים לכל אחת מחמש יבשות, אירופה, אסיה, אפריקה, אמריקה ואוקיאניה, ואז יהיה לך שלוש תחרויות של סבב הפעלה אולימפי, שם יהיו לנו לפחות עוד 4 קווטות. למה אני אומר לפחות? כי מה שקורה בתחרויות האלה, בכללי בהפעלה, בבולדר ובהובלה, ניקח את זה ביחד, אם ספורטאי משיג קריטריון כבר, להובלה, אז למעשה הוא גם יכול להתחרות אוטומטית לבולדר, והוא לא יתפוס קווטה של הבולדר.
זה לא שהוא יכול להתחרות אוטומטית לבולדר, אם הוא משיג קווטה גם להובלה.
גם להובלה וגם לבולדר.
כן. הוא צריך להשיג את הקווטה, כן.
כן. הספורטאים מטפסים מטפסות שיהיו במקומות האלה שהקווטות גם בהובלה וגם בבולדר, יתפסו למעשה קווטה אחת, אבל יוכלו להתחרות בשתי הדיסציפלינות. למעשה זה כן יכול איכשהו לפנות עוד כמה קווטות, שתיים אולי, שלוש שיכולות להיות משמעותית, יכולות להיות משמעותיות לתוך סבב ההפלה הזה האחרון. שוב, גם כאן יש לנו קווטות של מדינה מערכת, שיכול להיות שלא יהיה בזה שימוש, וזה ילך שוב לסבב ההפלה, כי ארצות הברית נבחרת מאוד חזקה בבולדר נשים, ועוד קווטה אוניברסלית אחת, לכן סך הכל אפשר לצוות לדעתי למשהו כמו 13-14, גג 15 מטפסות, כאילו כן יהיה כאן איזשהו מרווח תמרון גם בזכות הקווטות הכפולות האלה, אבל שוב, יהיו חייבים להתעלות בסבב ההפלה, ששם למעשה זה הסיכוי הכי גבוה שלנו, אם אתה שואל אותי.
אני חושב, קודם כל, הבולדר באמת זה הסיכוי הכי גדול, יש את אלה קרם, שהיא כרגע השם הכי מוכר, יש נוספים ונוספות, נצטרך לראות איך זה מתקדם. אפשר להניח, אם אנחנו לוקחים את העובדה שיש 12 קווטות, בוא נקרא לזה מובטחות, ואנחנו לוקחים גם בחשבון את זה שיש אחת אוניברסלית, ואחת שהיא מובטחת לאפריקה, אז נגיד, זה כאלה שיקחו את הקווטות שהן לא באמת בטופ, אז כאילו מוריד אותנו מ-12 ל-10 הכי טובות. מצד שני, יש את כל באמת את כל הכפילויות האלה, שזה יהיה מאוד משמעותי. וסביר להניח שיהיו, לפחות אם אנחנו מסתכלים על בולדר והובלה אנשים, זה לא לפחות 2, זה יותר, זה יכול להיות באזור ה-5-6. אבל אז זה כמובן מוקצה, פעם לזה, פעם לזה.
איך
זה יתחלק. כן, אגב, לא אמרו איך זה יתחלק, אבל זה כנראה יהיה חצי-חצי. כלומר, בסופו של דבר, אפשר להניח ש-13 המטפסות הבכירות באמת ביותר בעולם, לפי 2 למדינה, בבולדר, יהיו במשחקים. זה כאילו הנחה ככה סבירה. כרגע, אם אנחנו צריכים לדבר על סיכויים, שוב, במבט של עוד 2.5 שנים, זה בהחלט נותן לאלה קרם סיטואציה שיכולה להיות שם, אם היא תהיה בכושר טוב, או לבטפסת אחרת שבאמת תשתפר ותיכנס, זה בהחלט אפשרי, כי במבנה שהיה בפריז, ההובלה חיסלה לחלוטין את הסיכויים, ופתאום אין את זה.
חד משמעית. האם עכשיו אלה קרם נמצאת בין אותן 12-13 מטפסות מובילות בטופ העולמי? חד משמעית כן, אתה שואל אותי. רק שנה שעברה היא זכתה מקום שני באליפות אירופה, סיימה שנה מקום שמיני באליפות העולם, היא כן כבר שנים נמצאת בחבורה הזאת של הטופ, ונדמה שהשנה סוף סוף הקלפים יתחילו לשחק קצת לטובתנו כאן, בתקווה גדולה. אני כן חושב שיש כאן סיכוי שלא היה אף פעם לייצוג מוביל בענף חדש למעשה. תזכור את שוב, עוד לא היה לנו נציג בענף טיפוס, אם אתה שואל אותי, לוס אנג'לס 28 סוף סוף יהיה.
הלוואי. רואי, אני חושב שאנחנו דיברנו סך הכל על
6.
על 6 ענפים, וואה, זה לקח לנו הרבה זמן. אני חושב שנפסיק, כדי שנספיק גם לעשות את הפינות שלנו, ושלא יהיה ארוך מדי, פשוט נעשה חלק ב'. וכאן מספיק לדבר על כל הדברים בנחת. אני חושב שהענפים הבאים שאנחנו נדבר עליהם, זה יהיו ענפים שיהיה אולי קצת פחות מה לדבר ומה לתאר, אבל גם ענפים מאוד מאוד מעניינים, וזה נשאיר לחלק ב'. ואני מציע שעכשיו נעבור לפינות.
טוב, אז למעשה, עוד ענף שלא התייחסנו אליו כאן, והיה בו משהו מאוד משמעותי שהיה, זה בענף הג'ודו. גרנד סלאם פריז, אחת מהתחרויות הכי גדולות שיש לעולם הג'ודו להציע. ראינו את הנבחרת שלנו שם, עם התעלות מטורפת של יצחק אשפיז. אתה שואל אותי, מדליית ארד אדירה, תוך כדי שהוא מנצח בדרך את נגאיאמה, האלוף העולם המכהן מיפן. זרוק אותו ביפון יפה, ואז בקרב על הארד, שהוא פשוט שולט בו מההתחלה עד הסוף בספורטאי מקוריאה שכבר זכה בשתי מדליות באליפויות עולם. עכשיו, מה שמעניין אותי זה שמדברים על יצחק אשפיז באמת כאולי כישרון הכי גדול שיש לנו כאן בנבחרת היום, מבחינת כישרון ג'ודו טהור.
תראה, יש מספיק היסטוריה ישראלית בג'ודו, של ג'ודאים מאוד מאוד טובים ומאוד מאוד בכירים, כדי שלנתון הבא, שאני אגיד, הוא יהיה לו משמעות. והנתון הוא שהוא הצעיר ביותר אי פעם, שזוכה במדליה בגרנד סלאם. הישראלי הצעיר ביותר אי פעם, שזוכה במדליה בגרנד סלאם, והוא לא עשה את זה באיזה גרנד סלאם, אני יודע מה, בקו, שלא מגיעים מתחרים, וגנב שם איזה מדליה. הוא עשה את זה בגרנד סלאם פריז, כנראה הגרנד סלאם הראשון, או לא יודע, יחד, יש את גרנד סלאם פריז, טוקיו. כן, הקשה ביותר, ובאמת כל הבכירים היו פה, והוא ניצח כמו שאמרת, ממש בכירים, אז כאילו אי אפשר להתווכח עם העובדות. הדבר היחיד שצריך לבוא ולהגיד זה שהוא באמת צעיר, וצריך לראות שבאמת יש פה איזו מגמה שממשיכה, אבל איכשהו היה נראה, הוא גם זכה בגרנד פרי לימה לפני כמה חודשים, שזה גם היה מדליית הזהב בגרנד פרי הכי מוקדמת, זאת אומרת הוא שובר שיאים, והיה לנו פה כמה ג'ודאים גדולים במדינה, אז יש המון המון מקום לאופטימיות.
אנחנו מדברים בכסף של ממש הגדולים ביותר, אם מסתכלים גם מבחינת מדליות בכללי שהיו, אז לא הרבה ספורטאים בכלל השיגו מדליות ועוד זהב בסבב עולמי לפני גיל 18, מה שהוא עשה עוד בלימה, ולא הרבה ניצחו בגיל 18 אלוף עולם מכהן.
כן.
זה באמת, אי אפשר לדעת לאן הסייקל האולימפי הזה ייקח אותו.
יש פה משהו מנטלית שהוא יצטרך לעבור, הוא בגיל מאוד מאוד צעיר הביא הישגים כאלה, ואחד המאפיינים המשמעותיים זה שלא למדו אותו, זאת אומרת הוא לא היה מהדודאים שעכשיו יריבים באים ולומדים, ומאוד יכול להיות שעוד יהיה לו משבר במקום הזה, שפתאום יתחילו להתכונן אליו, והוא צריך להמציא את עצמו קצת מחדש, להתפתח, להתקדם, כי זה קרה לא מעט פעמים, שיש ספורטאי, הוא פתאום עולה, מביא כמה תחרויות טובות, ואגב, זה לא שאני חושב שבתחרות הבאה כבר כולם ילמדו אותו היטב, אבל זה ייקח זמן, אבל בסוף יקלטו שיש פה מישהו חזק, ילמדו אותו היטב, ואז הוא צריך לעלות עוד רמה, כדי לא באמת להידרדר, והוא צעיר, הוא צריך לעבור את המכלול הזה, אבל אופטימיות מאוד מאוד גדולה, בטח שקיימת.
חד משמעית. בוא נעבור עכשיו למשהו בענף שהוא קצת פחות מוכר, קצת פחות מדובר, למה שענת ליאור עושה בענף גלישת הגלים. למי שלא יודע, בענף גלישת הגלים יש לך כמה דרגות של תחרויות, יש לך את סבב העילית, שזה, אם היית מקביל את זה אולי לאולסטר של ה-NBA, אפרופו משחק הלילה, ושם זה באמת ה-16-18 גולשות הבחירות בעולם מתחרות, ומתחת לזה יש סבבי הפלה, ותחרויות צ'אלנג'ר כאלה ואחרות. עכשיו מה שענת ליאור עושה, במרדף למעשה, אחרי אותה שביעה ראשונה שמעפילה לסבב של האולסטריות, אני אקרא לזה של הגלישה. ובאמת בתחרות שהייתה בתחילת החודש, סיימה במקום הרביעי בסבב הצ'אלנג'ר, באחת התחרויות הכי נחשבות בעולם, בחופים של הוואי, שגם עוד מוקדם יותר השנה, זכתה במדליית ארד בצ'אלנג'ר, שזה באמת דברים שלא היו עוד, ובאמת, הלוואי בסוף סוף יהיה כאן עוד איזה משהו מעניין שמתפתח בעוד איזה ענף שיהיה שווה לעקוב אחריו. נראה שהיא ממשיכה באיזשהו מסלול צמיחה שהוא מאוד מעניין ולא מספיק מדובר.
נכון.
אם אתה שואל אותי.
נכון, כבר בעצם יש לה שתי אם אנחנו רגע שמים את האולימפיאדות סתם כזה נקודות ייחוס, אז היא כבר השתתפה בשתי אולימפיאדות, בכל אחת היא השיגה הישג, כלומר באחרונה היא השיגה הישג הרבה יותר משמעותי מזו שלפניה, והיא רק ממשיכה, היא הגיעה לשמינית גמר בפריז, והיא רק ממשיכה להתקדם, וזה ממש ממש כיף לעקוב ולראות. יפה שהזכרת את זה, יש לזה מקום.
ובאמת, עוד חודש פחות או יותר, צ'אלנג'ר שיהיה באוסטרליה, הזדמנות לראות האם ענת ליאור תעפיל למעשה לאותו סבב אולסטאר, תהיה דני אבדיה של הגלישה, נקרא לזה.
כן, המון הצלחה שיהיה לה.
הלוואי, ובואו ניקח למה שעוד יתחיל עוד יומיים, אם כבר דיברנו על כל הקשתות ועל השינויים בקריטריון ועל מה שהולך שם, אליפות אירופה ואינדור, שתתחיל עוד יומיים, תהיה למעשה הצהרת כוונות די מעניינת למה שיהיה בהמשך העונה. יש לנו נבחרת מאוד איכותית שמגיעה לשם, שכבר סיפקה תוצאות מאוד יפות באינדור, גם השנה, גם שנה שעברה, לדעתי כן, שוב, יש כאן סיכויים לא מתאים למדליות, ראינו את אליפות האינדור הקודמת שהייתה די מוצלחת, אבל נראה שזאת תהיה חזקה יותר.
חזקה יותר מבחינת משתתפים.
כן, מבחינת משתתפים.
אני לא זוכר, אני חושב שהאליפות הקודמת שהיו בה באמת הצלחות מטאוריות, אני חושב שגם היה שם השתתפות מאוד מאוד רדודה.
שזה היה בדיוק לפני האולימפיאדה, אם אני זוכר נכון.
יכול להיות, כן.
הרבה בטרוח.
למרות שזה לא מסתדר, כי אינדור זה בחורף, אבל לא זוכר מה הייתה הסיבה, אולי באמת...
עושים כל שנתיים, אינדור זה היה ב-24 פעם קודמת, אז יכול להיות שכבר חלק שהבטיחו קריטריונים בדרכים כאלה ואחרות, החליטו לוותר על האליפות הזאת, כי זה לא משרת את המטרות, אבל נראה שהפעם זה יהיה מבחן מאוד מעניין לרועי דרור, לשמאי עמרם, למיקאלה, לקסניה, לראות איך היא תהיה באליפות אירופה הראשונה שלה, שרק בת 17, לראות לאן ייקחו אותנו המיקסים,
אנחנו נעקוב מקרוב.
טוב, אז נעבור לסיפור האולימפי שלנו.
יאללה, סיפור האולימפי. אז היום אני רוצה לדבר על איזה נקודה שעלתה לי השבוע, התפרסם שאבישג סמברג היא לועקה למוקדים כוכבים. כן. עכשיו, למה אני מעלה את זה? כי אבישג סמברג, למי שלא מכיר וכולכם מכירים, היא זכתה במדליה אולימפית בגיל 19, חודש לפני גיל 19, ובפריז היא פחות הצליחה. אני לא יודע להגיד מה המשמעות של השתתפות ברוקדים כוכבים. אין לי באמת מושג, יכול להיות שמבחינתה זה איזה ניקוי ראש לפני שהיא תיכנס עכשיו לטירוף של, של הקריטריון ללוס אנג'לס. אני כן יכול להגיד שזה לא כל כך נראה טוב. כלומר, אנחנו עכשיו נמצאים כבר בתחילת קופת אחרות הקריטריון, ו... רוקדים כוכבים זה מה שלוקח כמה חודשים, ומוציא אותך מהפוקוס האימוני, ואני לא, זה יכול להיות שזה מסמן כיוון פחות, פחות טוב מהבחינה הספורטיבית של, של הקריירה. שוב, אני לא יודע, וזה גם בסדר גמור, ויכול תעשה מה שטוב לה, והכל בסדר, אבל זה חיבר אותי לנקודה, שאני חושב שהרבה פעמים אנחנו חוטאים, וחושבים שספורטאים, שהגיעו להישגים מאוד, מאוד משמעותיים בגילאים צעירים, אז זה בהכרח אומר שהנה, אם הם הגיעו למשהו בגיל צעיר, אז עכשיו זה רק ילך ויהיה יותר גדול. ו...
אפרופו אשפיז, שבדיוק דיברנו
אפרופו, עליו. אפרופו אשפיז, אפרופו בכדור מים עם, עם זה שהנבחרת היא נורא נורא צעירה, ואנחנו, גם אני, אנחנו אוהבים כאילו לראות מישהו צעיר מגיע להישגים ולהגיד, וואו, בוא נו, זה מטורף, רק ילך ויגדל עכשיו. והסתכלתי קצת, אבישג סמברג על הזמנו במדליה בגיל 19, היא לא שחזרה ברמה האולימפית שוב את ההישג הזה, והסתכלתי וראיתי שסך הכל היו לנו, אני ספרתי שישה מדליסטים אולימפיים, שהשיגו את המדליות בגיל מאוד צעיר. גיל מאוד צעיר זה סביבות ה-22, בוא נגיד, ומטה. גל פרידמן באטלנטה, מדליית ארד, אורן סמדו בברצלונה, עוד לפני כן, היה לנו את שחר צוברי בגיל 22, זכה במדליה בבייג'ין, לינוי אשרם בגיל 22, זכתה בטוקיו, אמרנו אבישג סמברג בגיל 19, ושרון קנטור בגיל 21 בפריז, וגם נבחרת ההתאמנות האומנותית, מורכבת מצעירות, אבל זה נבחרת, אני שם את זה רגע בצד. אני שם בצד גם את שרון קנטור, כי היא התחרתה באולימפיאדה האחרונה, אף אחד מכל החמישה שציינתי, גל פרידמן, אורן סמדה, שחר צוברי, אבישג צמברג ולינוי אשרם, אף אחד לא חזר באולימפיאדה, שאחרי האולימפיאדה שבה הוא השיג את המדליה בגיל צעיר, והגיע להישג משמעותי אפילו. כלומר, אני לא מדבר על עוד מדליה, אני מדבר אפילו על הישג שהוא ראוי לציון. נכון, גל פרידמן חזר אחרי 8 שנים שוב, בגיל כבר תבוגר וזכה בעוד מדליה, והוא באמת... ראוי לציון בהיבט הזה, אבל כולם באולימפיאדה שלאחר מכן, שבעצם אז, באולימפיאדה ההיא, הם היו אמורים להיות בגיל השיא הספורטיבי, הם לא הצליחו להגיע, כולם הודחו, או לא יודע, לינוי אשרם פרשה, אבישג סמברג, שחר צוברי, אורן סמדג'ה, ממש הודחו בשלבים הראשונים, הגיעו להישגים לא משמעותיים, גל פרימן לא התחרה באולימפיאדה, כי עמית ענבר לקח לו את הכרטיס. ואני גם אגיד שלמעט גל פרידמן, כל האחרים גם לא חזרו אחר כך, כלומר, היו כאלה שהשתתפו בעוד אולימפיאדות, אף אחד לא הצליח לשחזר עוד הישג משמעותי. וזה רק מזכיר לנו שאנחנו צריכים להבין שלזכות במדליה בגיל מאוד צעיר, יש לזה גם מחיר, מאוד מאוד קשה אחר כך לבוא ולצאת מזה ולשמור באמת על הרעב, ולהמשיך בקריירה בצורה ככה מאוד ישירה, ולחזור אולימפיאדה אחר כך, ובאמת להגיע אפילו להישגים גדולים יותר, אז לא להסתכל על הנושא של הישגים בגיל צעיר, כאיזה מדד מבטיח שזה פשוט ילך וימשיך ככה. מעניין לראות מה שרון קנטור תעשה, חלק מהקבוצה הזאת, מה היא תעשה בלוס אנג'לס, אני אגיד שגם אם הייתי מרחיב את זה ולא מדבר רק על צעירים, אלא מדבר בכלל על מדליסטים אולימפיים, אז יש רק 2 מדליסטים אולימפיים, מתוך סך הכל זכינו ב-20 מדליות אולימפיות, 13 מדליות לא כולל פריז, אז מתוך 13 המדליות שכבר היינו זוכים במדליה שהתחרו באולימפיאדה נוספת, או יכלו להתחרות, יש רק שניים שחברו באולימפיאדה שלאחר מכן, והגיעו להישג הישג סביר, בוא נקרא לזה. יעל ארד, שזכתה מדליית כסף ב-92, והגיעה לקרב על מדליית ארד באטלנטה, וארטיום דולגופיאט, שכמובן זכה בזהב, ואז זכה בכסף באולימפיאדה שלאחר מכן. כל שאר המדליסטים, 11 מדליסטים, כולם באולימפיאדה שלאחר המדליה שלהם, הגיעו להישגים מאוד מאוד, לא יודע איך קורא, נמוכים, לא משמעותיים, אז אנחנו מאוד מאוד מקווים, בגלל שיש לנו לא מעט מדליסטים שהמשיכו עוד לעוד אולימפיאדה, אנחנו מאוד מקווים שיהיה לנו עוד שמות כאלה, אבל מדליות בגילאים צעירים, הם לא, זה לא ערובה, לא ערובה לכלום.
אני משמעית.
אוקיי, טוב, אז אני חושב שסיימנו את הפרק, היה פרק מעניין, אני יכול להגיד שהיה מאוד מעניין גם ללמוד לפרק, למדתי הרבה, גם ממך רוי וגם מה שאני למדתי, ואנחנו, לא יודע אם זה היה הפרק הבא, אבל אנחנו נחזור גם בחלק ב'.
יהיה פרק ב', חד משמעית, יש עוד כל כך הרבה ענפים, גם חדשים שנכנסים שעוד דיברנו עליהם, גם כאלה שעוד ישחררו קריטריונים בהמשך, שיהיה מאוד מעניין לבחון לאן פנינו מועדות בעצם.
טוב, אז פרק 10 של הלפיד, מסיימים.